אילת מ-21 מעלות ביום עד 13 מעלות בלילה. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
כאן תרבות. רק שאלה. עם פאר לי שחר ואבי שמאי.
בוקר טוב אבי. ואנחנו הבוקר עם חן איתך שמסייעת לנו בהפקה, ועם גיא פלוויאן על הביצוע הטכני. וגם בשעה הזו המתיחות בדרום נמשכת, ובעקבות פניות שלכם אלינו על לקבל מידע יותר אמין איך לנהוג בתוך הבית, בין האנשים במשפחה, בין החברים, אז אנחנו פשוט נענים לפניות, כי אנחנו קראנו את דוח מבקר המדינה ש... דיבר על השלטון המקומי, ושם נאמר שמתחילת שנות ה-2000 האוכלוסייה האזרחית ביישובי עוטף עזה נמצאת תחת איום ממשי ומתמשך של ירי רקטה וירי פצמרים, וקהילות שלמות נתונות בסכנה בכל שעות היום והלילה, עשרויות בחוסר ודאות. מצב החירום המתמשך מוביל לתחושה שאפילו הבית אינו מקום בטוח ומוגן. תחושה זו חושפת ילדים ומבוגרים כאחד לטראומה המצטברת והמתמשכת. ועוד נאמר שם בדוח מבקר המדינה שממחקרים שנערכו בארץ עולה כי אחוז הילדים אשר נחשפו לטרור ולמלחמה ואשר סובלים מתסמונת פוסט-טראומטית עומד על כ-15%. כשליש מהילדים, כלומר כ-30% ויותר, יחוו מצוקה פוסט-טראומטית ויציגו סימפטומים חלקיים. במרבית הילדים גם אלו שיציגו מצוקה בימים ובשבועות הראשונים שלאחר האירוע הטראומטי יחלימו באופן ספונטני, אבל זקוקים לאיזשהו סיוע אביב.
אני לא יודע, יכול להיות שמבקר המדינה מחויב לקצת, לקצת יותר לשון עדינה ממה שאני מתכוון לנקוט, אבל מדובר כבר לא רק בילדים. מדובר בילדים שנולדו שם, בגרו, מבחינה חוקית, הם בני 18, הם הולכים לצבא, כל ילדותם תחת איום של טילים.
כלומר, הם לא מכירים מציאות אחרת.
הם לא מכירים מציאות אחרת.
אז אולי אין להם את הפוסט-טראומה,
לא, לא,
כיוון
לא,
שהם לא.
לא
חוו מצב חיים נורמלי.
כזה, אין דבר כזה, לא נורמלי. אף אחד לא יכול להתרגל לזה, או נגיד ככה אני חי, בכל מקום ילדים סובלים.
בוא נשמע מה אומרת על זה מי שיזמה והקימה את מרכז חוסן בסדרות, וכיום היא מנהלת קו הסיוע של נטל דליה יוסף. שלום.
שלום, שלום.
אז לפני כמה שנים הקמת את מרכז החוסן בסדרות?
מעל עשור, מעל עשור. ממש רגע לפני עופרת יצוקה הקמנו את מרכז החוסן בסדרות.
ויגידו לכם למה רק מעל עשור? מה היה לפני כן? הרי גם לפני כן היו יריות. קודם חשבו שזה לא מאלץ אותנו לחשוב על הסיוע שהתושבים, הילדים, נשים, קשישים צריכים לקבל מבחינה נפשית?
היא שאלה מאוד משמעותית בעיניי, כי באמת גם לפני כן נפלו טילים על שדרות ועל העוטף. בעצם מרכז החוסן הוקם תחת החלטת ממשלה, ולפני כן עשו התערבויות המגזר השלישי, כמו נטל וארגונים נוספים אחרים, שזיהו את התנהגות האוכלוסייה והתחילו לזהות את המצוקה של הילדים, והמדינה, אני חושבת שבערך משהו כמו אחרי 3-4 שנים של המצב הביטחוני, גם בסדרות וגם בעוטף, כי קיבלה החלטה להקים את מרכזי החוסן.
אנחנו יותר מאוחר נדבר גם עם פרופסור מולי להד, שהיה בצפון, ואפשר היה לבוא ולומר, רגע, למה הדרום לא למד מהצפון? כי שם הם חוו את זה מאז מלחמת לבנון הראשונה.
אולי אי אפשר ללמוד דברים כאלה.
הדרום למד מאוד מהצפון. פרופסור מולי להד היה שותף בכיר מאוד. אני עבדתי איתו ממש לא מעט שנים. והתורה שנלמדה שם בהחלט, בהחלט נלמדה גם בדרום, גם בהכשרת מטפלים וגם בהרבה פרויקטים והתערבויות טיפוליות שעשינו.
את יודעת, אנחנו מדברים על התערבויות טיפוליות, אנחנו מדברים על פרויקטים. קודם כל, בואי נסביר למאזינים שלנו שרובם לא נמצאים תחת אש. מה קורה ברגע של בהלה? מה קורה ברגע של ירי של מתחים על המבוגרים ולילדים?
לפני כן ציינתם, אני רגע רוצה לשים על זה זרקור, כי אני חושבת שזה נורא מהותי. המצב בדרום הוא מאוד ייחודי, כלומר המצב לחץ המתמשך והמצטבר לאורך שנים, באמת גובה מחיר בסופו של דבר. החוויה של הילדים בעיקר, וגם של המבוגרים, שהחוזה עם העולם נשבר ושאין מקום בטוח. אני ברמה אישית, משפחתי גרה בסדרות, אני נולדתי וגדלתי בסדרות. ואם יש משהו נורא...
אז תספרי לנו עלייך, כי את הדוגמה החיה שיכולה עכשיו להעיד.
אז אני יכולה להגיד לכם שהזיכרון ילדות הכי חזק שלי בילדות, זה החופש בשכונות המדהימות של סדרות, המוחלט בהוויה הפנימית שאפשר לצאת מתי שרוצים, איך שרוצים, ולשחק בשכונה. ואני חושבת שהמצב, וציינתם, מעל 18 שנים של ילדים, שמתכננים כל צעד אם להיכנס למקלחת, ומה עושים ואיך מתארגנים, ואיך יוצאים החוצה ועם מי יוצאים, ובכל זמן נתון לחפש את המקום הבטוח כדי להסתתר מירי טילים, הוא מצב שמשפיע בסופו של דבר על המצב הרגשי הנפשי לאורך שנים. ובאמת אנחנו רואים את זה בתגובות. עכשיו, ברגע שנופל קסם או טיל, צריך לקחת בחשבון שיש ילדים שכבר חווים את זה לאורך זמן ומגיבים שוב פעם ושוב פעם, גם ברמה הפיזיולוגית וגם ברמה הרגשית.
כי אנחנו שומעים על ילדים שממשיכים לעשות את הצרכים במיטה, נכון. גם כשהם מבוגרים. איך מתגברים על דבר כזה?
אז תראו, קודם כל באמת אנחנו רואים סימפטומים פוסט-טראומטיים וסימפטומים טראומטיים גם של קשיי תפקוד ורגרסיה של ילדים, מחושים גופניים שונים, קשיי שינה, הרטבה, זה בא באמת הצמדות להורים, הימנעות מיציאה למקומות, אנחנו רואים ילדים שמגיבים בצורות שונות, היום יש טיפולים מאוד ממוקדים שמלמדים את הילדים גם מצד אחד לנרמל את מה שהם עוברים מול המצב הלא נורמלי מצד אחד, ומצד שני גם לקבל כלים כדי לחזק את משאבי התמודדות שלהם.
את יכולה לתת לנו דוגמאות כדי שנבין שלא נשאר בתשובות ארטילאיות?
אני יכולה לתת דוגמה. אנחנו, אם ניקח פריזמה אחת, אנחנו מלמדים את הילדים לזהות את משאבי התמודדות שלהם, אם זה דרך הגוף, מה עוזר להם כשקשה להם, אם זה דרך הרשתות החברתיות שלהם, עוזרים להם לבנות תמיכה משפחתית חברתית בתוך המקום. זה יכול להיות דרך ערוץ הדמיון למשל, ילדים שצריכים ויכולים לעזר בדמיון כדי להתמודד. זה יכול להיות בכל מיני ערוץ האמונה למשל, משפחות דתיות ולא רק דתיות, אמונה פילוסופית שערוץ האמונה יכול לחזק אותם. כלומר, במידה מסוימת מעבר לנרמול של המצב, לתת גם ביטוי רגשות ולגיטימציה למה שהם עוברים, אבל מצד שני לחזק את היכולת שלהם להתמודד עם המצב בחיזוק המשאבים שלהם.
אני רוצה שתסבירי לנו, למשל, במרכז חוסן בסדרות מגיעה משפחה, מגיעה אימא עם ארבעה ילדים, שמספרת לכם שהיא ממש מאוד מפחדת בעצמה, מהמצב שנמשך ונמשך, כי בהתחלה היא אומרת, וזה אחת הפניות שקיבלנו, אני הרגשתי חזקה ואני רצתי ואני עשיתי, אבל תחושת חוסר האונים הזו שמלווה עם החזרה ושוב חזרה ושוב חזרה אל הריצה, אל הממד, אל להעיר את הילדים, והיא מפחדת להעביר את החשש הזה לילדים, את הפחד הזה לילדים. מה אתם מציעים לה לעשות?
אז קודם כל, גם במרכז חוסן, אבל חשוב לי לומר שגם בנטל, בקו הסיוע, כל הורה שפונה, המסר הכי חזק שלי מעל הכל זה לא להיות לבד. אפשר קודם כל להרים טלפון לקו הסיוע ולקבל ייעוץ, ובטח ובטח למרכז החוסן במידה הוא קיים בתוך הרשות, ולקבל סיוע. עכשיו שוב, אין ספק שהורים חרדים מעבירים את הלחץ לילדים. אנחנו רואים את זה יותר ויותר כל הזמן. הורה שהוא חרד, וילד קולט את החרדה גם בלי שהאימא תדבר, הוא מרגיש את זה. והרבה פעמים בתוך המסגרת של הטיפול, גם אם פונים לקו הסיוע בנטל, אנחנו, ויש בתקופה האחרונה עלייה חדה של הורים שפונים לקו הסיוע, אנחנו יודעים לתת לאימא כלים כדי להפחית את החרדה, כדי שהיא תהיה יותר פנויה רגשית, לתת מענה לילד ולשמור על שגרת החיים עד כמה שניתן, ועל השגרה של העשייה.
עכשיו, איך לוקחים את הילדים לממד? מה מלמדים אותם?
סליחה, שוב?
איך מלמדים את הילדים להגיע לממד הכי מהר, כשיש ארבעה, רובם פעוטות?
וואו, כן, כן, כן. זה אחת הסוגיות היותר מורכבות, אני מודה. במהלך כל שנות חיי, בטח בסדרות ובדרום, נחשפנו כל הזמן לסוגיה הזו. את אומרת ממד, איך אמא באמצע נסיעה עם שני ילדים בתוך קשורים בעצם בתוך הרכב, תוך 15 שניות צריכה בעצם לשחרר את הילדים, לצאת מהרכב ולגונן עליהם.
זה מעשי? זה אפשרי?
לצערי, לא פשוט, אבל נכון, לא פשוט, זה קשה להבין את הסיטואציה, אבל עם הזמן אוכלוסייה מתורגלת, אני בהרצה אומרת את זה, בטח לתושבי שדרות והעוטף.
כן, אבל גם אם מתורגלים, הכי מתורגלים בעולם,
זה נורא קשה,
ואם מישהו רוצה להבין את הקושי, ואני מוצא לנכון להמליץ לכם פה לקרוא את הספר של שרה שילה, שום גמדים לא יבוא. הוא אמנם מדבר על מה שקרה בצפון, אבל הוא מעביר בצורה הטובה ביותר את החרדה של ילד, של אמא, של כל מי שחי למעשה באזור, וזה לא משנה צעיר או מבוגר.
אני מסכימה לחלוטין.
את יודעת, דלי, אנחנו דיברנו לפני השידור עם המארגנים של החבורות שנקראות אנחנו עם הדרום. והם אמרו לנו, אנחנו החלפנו ושינינו פאזה. אנחנו לא מציגים את עצמנו יותר אנשים במצוקה נפשית. אנחנו לא מציגים את עצמנו יותר כנזקקים לסיוע. אנחנו חזקים ואנחנו נעבור את זה. ואולי זה המסר בעצם שצריך להעביר לאורך כל השנים האלה.
יש אוכלוסייה בסדרות ובעוטף מדהימה שעומדת מול המצב הזה לאורך שנים. היא באמת אוכלוסייה חזקה ומתפקדת. אנחנו גם יכולים לראות את הצמיחה הדמוגרפית לאורך השנים. יחד עם זה, אנחנו כולנו מסכימים שהמצב הזה לאורך זמן הוא מאוד בעייתי ומאוד מורכב להתמודדות. אנחנו כל הזמן שוברים את עיקרון של הרציפות התפקודית והחוסר עונים מול האיום הקיצוני הזה שהוא רק הולך ומתרחב, שהוא באמת מאתגר מבחינת האוכלוסייה, אבל כן, אני מסכימה לגמרי שזו אוכלוסייה שעומדת איתנה מול האיומים.
ולא האלה. רק זה, אנחנו עברנו על הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומסתבר שלא רק שאנשים לא עוזבים, אלא מגיעות משפחות חדשות, נכון. כדי להשתלב ולחיות. דרום, דווקא שם.
המקום הזה הוא אחד המקומות היפים בארץ, ואני כל פעם שאנחנו מדברים על הדרום, אני אומר את זה. אחד המקומות היפים, עם איכות חיים ומזג אוויר נהדר, ונורא כיף שם, נורא נורא חבל, שאנחנו מדברים על המקום הזה בהקשר של טראומה.
והנה, דלי, אנחנו מקבלים שאלה שאני לא יודעת אם נוכל לתת עצה נבונה בעניין. כשמתחילה הזקה, ואנחנו יודעים שיבוא ירי, אנחנו לא יודעים איפה הוא יהיה בדיוק, האם להמשיך לנסוע ברכב, או לעצור ולתפוס מחסה?
אני מציעה באחריות גדולה להיצמד להנחיות פיקוד העורף. יש הנחיות מאוד מאוד ברורות וכתובות, בטח באתר ובאפליקציה שלהם, שמנחות את האוכלוסייה במדויק, מה עושים, איך עושים ומתי. ושוב, האוכלוסייה
מתורגלת. כשאת היית שם, מה עשית?
אני הייתי יוצאת חד משמעי ותופסת מחסה.
גם אם את באוטו עם שני ילדים קשורים מאחורה בכיסאות?
אני באופן אישי כן, מתורגלים, יוצאים ותופסים מחסה ולחלוטין. הסדרות היום דרך אגב, הסדרות היא מקום מאוד ממוגן מבחינת המבנים.
בהשוואה לתקופה
ואני יכולה להגיד לכם שאני גרתי בסדרות בכל נקודת זמן שבה הייתי, ידעתי לאן אני עוצרת ואיפה אני עוצרת ולאן אני פונה.
ויש להניח שאחרי כל כך הרבה שנים גם במקומות אחרים, גם התושבים יודעים. אז שוב, כשאתם נמצאים בקו הסיוע של נטל, מה השאלות הכי בולטות שאתם מקבלים?
יש מגוון שאלות, בטח של הורים שפונים, גם לגבי סימפטומים שהילדים מראים, אם זה רגרסיה ואם זה בעיות, בעיות שככה סימפטומים שילדים מציגים. והורים, הורים מתקשרים בהחלט להתייעץ מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות, ומחפשים,
מחפשים את התשובות, מחפשים את התשובות.
כן, כן, ומחפשים אוזן קשבת. אי אפשר להיות לבד במצב הזה, בגלל זה הקריאה הכי משמעותית שלי זה אל תהיו לבד, תרימו טלפון לקו הסיוע 1-800-363-363, אנחנו באמת מחכים מעבר לקו כדי להיות שם איתכם.
ואלה שנמצאים מעבר לקו, יש להם את התשובות המקצועיות?
חד משמעי, כן, חד משמעי, לגמרי.
כמה פניות כאלה אתם מקבלים? כן.
מתנדבים שעברו הכשרה 8 חודשים ומקבלים כל הזמן הכשרות, צוות מקצועי שעוטף אותם, אנחנו שם כל הזמן.
ובימים האחרונים מאז שהתחדדה המתיחות
יש עלייה חדה בפניות של הורים מהדרום, חד משמעי לגמרי.
ואנחנו מודים לך מאוד, דליה יוסף.
בבקשה, בבקשה. תודה, תודה לכם.
אנחנו עכשיו נשמע קצת מוסיקה, ונעבור לדבר עם פרופסור מולי להד, שהוא נשיא מרכז משאבים במכללה האקדמית תל חי. אנחנו כאן בכאן תרבות, 104.9, 105.3, בתוכנית רק שאלה, תוכנית יומית שמשודרת משעה 11 עד 12 מדי יום כאמור, והיום אנחנו בעקבות המתיחות בדרום, מנסים להשיב לשאלות שמתקבלות כאן במערכת, לסייע לתושבים שמצויים בסימני שאלה, בחרדה, ואין מה להסתיר. יש חרדה, יש מידה מסוימת של חוסר אונים, אבל גם יש את הנפש העוצמתית הזו שמחייבת להמשיך ולפעול, ובעניין הזה אנחנו עוברים לדברים שכתב עבודה, שכתב פרופסור מולי להד, שהוא נשיא מרכז משאבים המכללה האקדמית תל חי, עוד לפני שהוא היה בתפקיד הזה שלו, ועסק במתיחות בצפון, וכתב שמשבר הינו התערערות זמנית של הפרט או המערכת כתוצאה מלחץ חיצוני, או מתפיסה של אירוע כמאיים, כאשר השיטות השגורות לפתרון בעיות אינן יעילות. אז הנה מולי להב, פרופסור להד, עם כל השיטות החדשות אולי, האפשריות לשנות את מצבי הלחץ. שלום לך, פרופסור מולי להד.
בוקר טוב לכם.
אז אחרי כל ההקדמה הארוכה הזו, בוא תן טיפים לאזרחים שמצויים במצב כל כך, באמת, בעייתי.
לפני זה אני רוצה, את הקראת פה הגדרה שזה מצב זמני, אבל 18 שנה זה לא מצב זמני.
נכון, נכון. אז, אתה צודק. אז, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו רואים בדרום זה מושג שנקרא שחיקה. מה שקורה הוא שאנשים מצליחים לגייס את הכוחות בין אירוע לאירוע, ואחד הדברים המדהימים שמצאנו דווקא בעבודה שעשינו עם תושבי עוטף עזה, זה שהפוגות ארוכות באמת יוצרות איזושהי הקלה בעומס הפסיכולוגי. אבל אני לא יכול להגיד שמאז אותו מושג מוזר שנקרא סבבים, הדבר הזה נכון. להפך, מה שקורה הוא שהעובדה שזה יום ולילה, וזה כל סוף שבוע, וזה רעשים נוראים.
וזה גם יכולה להיות הפסקה של שבוע, של 10 ימים, אם אתה לא יודע מתי זה יחזור.
נכון. דווקא ההתכוננות או העמידה על המשמר, מה שקראתי פעם, כל הזמן להיות עם האנטנות בחוץ, זה אחד הדברים שמאוד מאוד מאוד מקשים, כי אתה בעצם לא נותן לעצמך מנוחה, וגם בלילה אתה מוציא במרכות את האנטנות כדי לראות האם באמת יהיה איזשהו דבר, וכשהילד יוצא לבית ספר וכשהילד חוזר עם בית ספר, בעצם זה כל הזמן איזשהו אחוז מהמודעות, לפעמים גבוה מאוד.
כלומר, אתה אומר לנו שגם בשינה, השינה היא לא שינה עמוקה כמו שאנחנו רגילים?
נכון, וזה אולי אחד הדברים שאנחנו יודעים יותר ויותר, יותר ויותר אנחנו יודעים שהדברים האלה הם אלה שגורמים למצוקה הגדולה ביותר, כי כשלא ישנים, יש כל מיני הפרעות נוספות שמתפתחות, וחלקם הם הפרעות של בריאותיות בכלל. כאבי ראש, אלרגיות, חולשה, עייפות מתמשכת. זה נשמע כאילו אנחנו מדברים רק על פסיכולוגיה, אבל פסיכולוגיה זה ממש לא הסיפור. פסיכולוגיה זה הסיפור המשני הרבה פעמים. יש לזה כמובן השתמויות פסיכולוגיות, של נגיד ילד שמתקשה להתרכז בבית ספר, וילד שמתרגז בקלות. וכל מיני תופעות פסיכוסומטיות של אלרגיות, שהן קשורות באמת בהתשה של המערכת.
וזה קיים, ואיך אפשר להתמודד עם זה? כאילו, okay. איך, גם השאלה הראשונה, האם ניתן למנוע מלכתחילה, כשההורים, חלקם אפילו גדלו בדרום, חלקם יודעים על מה מדובר, הם עברו את זה בעצמם.
נכון, יש אנשים איכשהו ש-18 שנה חיים תחת המצב הזה, אז הם כבר בוגרים.
בדיוק, לכן אני שואלת, יש אפשרות, אותם אנשים שעברו את זה, לתת להם כמה טיפים איך למנוע מהילדים שלהם להגיע למצבים הקשים האלה?
תראי, אולי נשמע הזוי, אבל הדבר הכי שעוזר זה שגרה. זה נשמע מוזר ביותר, אבל לקיים שגרה בתוך המצב ההזוי הזה, זה הדבר שהכי עוזר. מה זה שגרה? זה שיש דברים שאנחנו מצליחים לשמר אותם, גם דברים חיוביים, נגיד יש חוג, מתאמצים בכל מאמץ לקיים את זה. סדר יום, מתאמצים לקיים את זה. זה הדבר אולי הבסיסי.
אבל אולי זה לא כל כך בעיה, כי שגרה זה גם להיכנס לממד. אז שגרה זה גם לעשות דברים אחרים.
הממד הוא כבר חלק מהחיים בדרום. אני גידלתי 20 שנה ילדים בקריית שמונה, תחת הפגזות כאלה ואחרות, ואז קראו לחדר ביטחון. זה לא הדבר המפחיד. המפחיד הוא עד שאתה מגיע לחדר הביטחון, עד שאתה מוצא את המקום הבטוח.
הרגע שאתה רץ, הרגע שאתה מבקש להימלט.
האם תספיק להגיע בזמן? עכשיו, מה אפשר לעשות? אז אני אומר, בגדול שגרה. הדבר השני שמאוד חשוב, זה לנסות למצוא את הדברים שעושים לנו טוב למרות המצב. וגם את זה איכשהו לקיים, וזה מאוד מאוד אישי. אז יש משפחות שהדבר שהכי הם אוהבים זה לראות ביחד סרט או סרטים. יש משפחות שאוהבות לשחק משחקי מחשב. לזכור שיש דברים שמדגישים את הנורמליות. והדבר השלישי זה הפוגות. ממש ממש חשוב מדי פעם לצאת להפוגה. שלושה לילות במקום שהראש יכול לישון, אני אומר הראש, אז זה המיינד, כן, יכול לנוח, המודעות שלנו, התודעה שלנו יכולה פשוט לנוח.
בזמנו אני זוכרת, פרופסור לאט, שהקרן לידידות באחד המבצעים שנמשכו מעבר למצופה, התחילה לקחת ילדים לקיבוצים, ליישובים, מחוץ לאזור האש. אתה אומר שזה צריך להיות גם עכשיו, בתקופה הזו?
הנה, הציעו לתושבי קרם שלום, הציעו להתפנות.
לא, אני לא מדבר על התפנות. התפנות היא בעייתית מאוד. הבית שלי זה מבצרי. אנשים, ילדים, מבוגרים, בוודאי קשישים, לא אוהבים לצאת מהמרחב שלהם. אני מדבר על פסקי זמן, נגיד סוף שבוע ארוך כזה, שיוצאים יום חמישי עד יום ראשון, למקום שאפשר לנוח בו, שאפשר ליהנות בו. קצת פנאי. זה מאוד חשוב. זה לא ישנה בהרבה, נגיד, את המצב שחוזרים, אבל מדי פעם ההפוגות האלה ממש חשובות, אפשר להגיד כמו ריסט למוח, ריסט למנוחה של המוח ושל הגוף. כמובן, כמובן שיש את החלק הפסיכולוגי, יש באזור עוטף עזה רשת יוצאת מן הכלל של מרכזי חוסן, שהם נותנים מענה, אבל צריך לזכור שאחרי כל כך הרבה שנים, גם המענה צריך להשתנות.
בדיוק, זה בדיוק מה שרציתי לשאול. מה צריך לעשות במרכזי החוסן האלה שייתן תשובה למצב הקבוע עכשיו?
אני אגיד לכם, אנחנו במרכז משאבים עשינו מחקר ממש לפני שלושה חודשים, בתוך כדי הסבבים, וגילינו שהדבר הכי קשה שקורה שם זה שאנשים מאבדים תקווה. אנשים מבינים שהמצב הזה לא עומד להסתיים, שאין סיכוי שהוא יסתיים, אבל הכי גרוע שהם מרגישים שלא סופרים אותם. אם בעבר ראינו שבעיקר מי שלא סופר אותם זה עם ישראל, סליחה, זה ממשלת ישראל, היום גם מרגישים שאזרחי ישראל לא
ממש... תשמע, כשאומרת שרה בממשלה, אז ירו שבעה טילים על אשקלון, אז מה יש? איזה תחושה איומה זה צריך ליצור אצל התושבים?
אז לכן המוקד צריך להיות חיזוק מבפנים. פעולות קהילתיות שיעזרו להם להרגיש שהם שווים, שהם מרגישים שהם שווים ואחראים לעצמם, ומייצרים את התקווה מתוך עצמם. כי מבחוץ, זה קשה לי להגיד, מאוד קשה לי להגיד, אבל מבחוץ כרגע לא נשמע שיש משהו
שזה... למה שהם ירגישו אחרת? הרי טיל אחד למרכז הארץ, לשרון, גרם מה שמאות טילים לא עשו. הם צודקים לגמרי, המדינה מראה להם שלא שמים עליהם. לא שמים עליהם, וגם אומרים, פעם הייתה בושה, עכשיו איבדו את הבושה. עכשיו אומרים את זה גם ברעיון בטלוויזיה. איך הם יכולים להרגיש אחרת? מה אנחנו יכולים לצפות מהם?
לכן אני אומר, הנקודה היא, ואגב, כל פעם מעבירים כספים, זה לא שלא מפצים אותם בכסף, אבל אתה בטח יודע שבמשפחה שנותנים לילד עוד פעם ועוד פעם כסף כדי שיסתום את הפה, זה לא מפתח אצלו חוסן, זה לא נותן לו הרגשה שאוהבים אותו,
מה כן צריך לעשות? בוא תגיד לנו מה כן צריך לעשות. נכון?
אז אני אמרתי, ברמת המשפחה אמרתי, ברמת הקהילה, אני חושב שהרבה יותר פרויקטים שכל הקהילה משותפת בה, אפילו מהדרגה הפשוטה יחסית, שזה גינות קהילתיות, מרחבי משחק לילדים,
ליצור כאילו קשר חברתי בקהילה עצמה.
נכון. לעודד כמה שניתן שאומנים יגיעו, לתת להם הרגשה שגם אם אין משהו חיצוני ממשלתי, הם יכולים, אומרים זה באנגלית to generate, להוציא,
מה זה אומנים יגיעו? האומנים מבטלים הופעות כשאומרים להם יש שם מתיחות, לא כדאי לכם.
אבל תראה, יש אומנים, זה לא, זה הכללה. יש אומנים שמוכנים גם להופיע במקום של 200 איש ושל 100 איש. אבל זה צריך מישהו ליזום את זה כדי שאנשים ירגישו שהחיים ממשיכים, והם לא רק בין התראה להתראה, בין טיל לטיל, בין הפצצה להפצצה, או רק רעשים. תראו, נדמה לנו שכשאין הפצצות, זה מה שכאילו אמרתם, אז הכל בסדר, אבל כשפתאום מודים לך שיש מעליך בלון, אתה לא יודע איפה ינחת. כשאומרים לך שאנשים מתקרבים לגדר, יש יישובים, נניח שאתם יודעים, שממש רואים את הגדר מהבית האחרון, והגדר זה 50 מטר. אז תבינו שזה לא...
שגם על דרך הפעילות הזו יש עכשיו כבר ביקורת, איך הגענו למצב שבו במדינה חזקה במזרח התיכון, קומץ אנשים שמגיעים לגדר מערערים את היציבות הביטחונית שלנו.
שוב, אני לא מתעסק בכלל בחלק
הגיע הזמן, אולי גם שם תיתן עצות נבונות.
אבל אני אומר, אחד הדברים שנורא חשוב, וזה לא מתאים כנראה לבחירות, זה לשנות פאזה ולהיות שם. אין דבר כזה מנהיגות מרחוק, ואין כזה דבר לתת לאנשים הרגשה שאכפת מהם מרחוק, כמו שאין הורות מרחוק. להיות עם האנשים, אני לא אומר כל שבוע, אבל בסבבים להיות שם, לתת להם הרגשה, כן, זה כנראה בלתי אפשרי לפתור את הבעיה.
כן, אבל נניח שמענו את אחד השרים אומר שהוא הלך עם משפחתו, עם אשתו ואילן באזור כדי לחוש בדיוק מה עובר על התושבים.
זה מה שהם צריכים לעשות. בתורנות.
השר בנט, אף אחד שלא יחשוד בי שאני מעריץ, לא יכול לחשוד בי שאני מעריץ גדול שלו. הוא אמר, וזה לא הייתה הפעם הראשונה. אבל אני רוצה לשאול אותך עוד
שאלה. אבל זה עוד בסבבים של כל, וכל המפלגות, זה לא עניין של ליכוד ועבודה.
נכון.
זה עניין של כולנו.
להרגיש שהם חלק מהמדינה באמצעות זה שאנחנו באים אליהם.
עכשיו ברור להם שאף אחד לא בא עם צ'ק ואף אחד לא יפתור להם את הבעיות, אבל נוכחות נותנת תחושה של אכפתיות.
תגיד, ואם אנחנו ננסה לאמץ את התיאוריה מהסרט החיים היפים של רוברטו בניני, ובעצם לתת לילדים את התחושה שהכל זה משחק. זה עשוי לעבוד.
לדבר לבן אדם שזה תחום העיסוק שלו ב-15 השנים האחרונות. אני בעיקר אומר שדמיון הוא מקום להחלמה במצבי אין מוצא. לא בדיוק כמו בני נכנס לחלק התוצאה שבסוף לא כל כך בשמחת אבא.
לא, אנחנו מדברים על העיקרון.
כן, העיקרון של משחקיות הוא עיקרון אולי מספר אחד בסרידה אנושית או בגמישות ויכולת להתמודד לאורך זמן. אפשר ללמד את זה, זה כמובן תכונה מולדת אצל חלק גדול מהאנשים, אבל אפשר ללמד ולפתח את זה. לצערי, מערכת החינוך עם החמש יחידות, חמש יחידות, חמש יחידות, ממש מייתה ומייתה ומייתה את החלק הזה שנקרא דמיון, יצירתיות ומשחקיות. ואם אתם שואלים אותי, אתם עולים על נקודה שלפחות המחקרים שלי מצביעים, שבמצבי אין מוצא, ואנחנו לצערנו במצב אין מוצא שם, זה הדבר שמאוד עוזר
לפי לאנשים. לפי שעה, גם אי אפשר לבוא ולהגיד אין מוצא שם נקודה. בינתיים.
לא, כרגע, אבל...
בינתיים.
היום אין איך לסגור את זה ב-48 שעות ולהמשיך הלאה. אין, צריך לעשות מעשים, שכנראה גם יש לנו מעצורים מלעשות אותם. אבל בצפון זה נפתר, הלכו, ישבו שם 20 שנה בתוך לבנון, כדי לתת שקט לתושבי הגליל. קיבלנו שם מאות הרוגים, ובסוף לא, היום יש שקט, אבל שקט מסוג אחר.
תראה, אני שוב אמרתי, אני לא בא מתחום המדינאות ולא הפוליטיקה ואפילו לא...
אני רוצה לשאול אותך על הקטע של העבר הזה בצפון, כשאתה נמצא שם עדיין, איך אתה רואה הוא משפיע על אותם ילדים שחוו את התקופה הקשה ההיא?
רק לשם הדיוק, אני הקמתי את עמותת משאבים בקריית שמונה לפני 40 שנה. אנחנו עדיין שם, לא זזים משם באידיאולוגיה. יש לי כבר מה שנקרא דור שלישי עוד מעט, כלומר לא רק הורים אלא גם סבים וסבתות. ותדעו לכם, זה כמו שאמרתי, זה עולה ויורד. פתאום כשהיה הסיפור עם המנהרות, אנשים שחוו את פלישות המחבלים, ואתם זוכרים בשנות ה-70 היו הרבה מאוד חדירות מחבלים באזור הצפון, סיוטים חזרו, והמדהים הוא
שהנחדים... כשדובר על המנהרות בצפון, או כשהתחילו לדבר על המנהרות בדרום?
המנהרות בדרום היו מה שנקרא מחשבה בצפון. אנשים שמעו את החפירות. אנשים שמעו שקודחים מתחת לבית שלהם, בעיקר אלה שהם באזור הגבול, ואמרו להם שהם חולמים והם עוזים. ואז גילו להם שזה אמת. עכשיו, תראו, אמון לא נוצר מזה שאני אומר לך שאתה הוזה, ואז אני אומר לך, אתה בסדר, אלא אם אני כל מה אומר לך, אכפת לי ממך. בקיצור, כשגילו בצפון את, אני מדגיש, כשגילו בצפון את המנהרות, אנשים שהיו להם חוויות קשות מאוד בעבר, התעוררו אצלהם חרדות, בוודאי מהאפשרות שהסיוט הגדול של חדירת מחבלים תחזור.
וכשחרדות מהסוג הזה מתעוררות, מה עובר על אותו אדם? כלומר, יש לו חלומות, יש לו הזיות, יש לו היזכרות, וזה משפיע עליו באופן פיזיולוגי?
נכון. קודם, ההפרעה הראשונה זה הפרעת שינה. ממש מפסיקים לישון. ההפרעה השנייה זה חרדה, פחד לצאת מהבית. היו לנו מספר מקרים של אנשים שהפסיקו ללכת לעבודה מתוך חשש. הדבר השלישי זה שמתחילים נורא 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 להגביל את הילדים, כי הם כל כך חוששים שעכשיו הילדים מקבלים את, את החוויה הקשה הזאת, כיוון שההורים מתנהגים על צמח החרדות העבריות שלהם.
אז זהו, ההורים, מי שהיה אז ילד והיום הוא בוגר, האם גם להם יש תופעות, חוזרים דברים?
זה לא חריג וזה לא נדיר שיש מה שנקרא דור שני, גם בנושא של פוסט טראומה, אנחנו לא מכירים את זה בנושא השואה, אבל גם בפוסט טראומה. והיו לנו מקרים שילדים שמעולם לא חוו חדירת מחבלים, שהסיוט שלהם זה היה חדירת מחבלים, עוד לפני המנהרות. אבל זה לא הרוב הגדול. אני חייב לומר, תמיד כמו שאני מנסה לשים אותנו לפרופורציה, הרוב הגדול מתמודד. הרוב הגדול מצליח להסתגל, אנחנו היצור הכי מסתגל. עובדה, 20 שנה תושבי הדרום, בסופו של דבר מסתגלים למצב המטורף.
תקשיב, אחת הדוגמאות הקלאסיות והנוראיות זה מה שעבר בשואה, אם אנשים הסתגלו לחיים בגטאות, לתקופה ההיא אפשר כבר להסתגל לכל דבר.
והגיעו לפה, וכמו אוף החול, הקימו משפחות, הקימו מדינה, הקימו מערכות, צריך לזכור את זה, אבל זה לא אומר ש-1948 זה הסטנדרט של 2019-2020. אנשים היום לא מוכנים סתם לסבול ובעוד להרגיש שבעצם זונחים אותם, כי לפחות בשנות המדינה הראשונות הייתה תחושה של שותפות גורל. אני לפעמים מגזים ואומר, אז אמרנו כולנו בסירה אחת, היום אפילו אנחנו לא בכפית אחת לפעמים. וזה לדעתי הדבר שמפריע לאנשים בדרום. כי אם היינו בסירה אחת, היינו מרגישים שיש שותפות גורל ושאנחנו אכפתים, יכול להיות שגם ברוב האירועים שקרו נעשינו מה שנקרא כחושים לסבל של אנשים.
אנחנו מודים לך מאוד, פרופסור מולי להד, נשיא מרכז משאבים שכבר קיימים 40 שנה.
עכשיו במכללה אקדמית. משפט האחרון עם הרבה למחשבה. תודה רבה.
בבקשה.
ועכשיו אנחנו גם לפסיכולוגית מהצפון, הדה שמואל, כי אנחנו נשים איכשהו לנסות לסייע לדרום באמצעות הניסיון מן הצפון. שלום, הדס.
שלום,
בערים,
שלום, אבי.
אז עכשיו תספר. בואי תני לנו, אנחנו מתחילים בכל שיחה בכמה טיפים לתושבי הדרום, איך לעשות את החיים יותר קלים בזמן הזה.
אני רק רוצה לדייק שאני מטפלת במוזיקה. כלומר, אני מומחית בהתפתחות ילדים, מטפלת במוזיקה, ואנחנו באמת, חלק מהטיפים מגיעים מעולם האומנות.
שזה נפלא ולכן את פה.
נכון.
אז ספרי לנו.
אז אנחנו קודם כל, כשאנחנו דיברנו על הפחד, וזה שפחד טבעי, אבל במקרה של טראומה מתמשכת הוא גם פחד מרכש. מערכות התמיכה שהם ההורים כבר הזכירו לפניי מאוד מאוד חשובות, אבל יש לנו פרוטוקול טיפול בפחד, בחרדה. אוקיי? קודם כל אנחנו צריכים לקרוא לה בשם. אני מפחד. אני מפחד מי? אני לא יכול, ועד מה קורה לי? אני לא יכול לזוז, אני מתכווץ, אני לא נושם. הדבר הבא זה אני פועל על כמו המציאות, מה בשליטתי ומה לא בשליטתי. הגדלת טווח הבחירה, אם אני כרגע עומד, כפו במקום, האם אני יכול להזיז את האצבע שלי? האם אני יכול להתקשר? אלה כלים יש לי באותו רגע.
אוקיי.
וכמובן, משתמשים בכלים מעולם הטיפול באומנויות, אז אנחנו מתחילים להתיידד עם הפחד. אנחנו קודם כל אומרים שלצערנו לא ניתן להנדס מציאות חדשה. יש להתארגן בתוך המציאות הקיימת. מציאות קיימת והיא לא קבועה, היא לא רציפה. בהיעדר שגרה אנחנו מוצאים את העוגנים. ניתן להכין למשל פלייליסט להרגעה, להסחת דעת.
מוזיקת ניתן... רקע שתהיה ברקע כשאנחנו עושים את הדברים השגרתיים?
כשאנחנו עושים את הדברים השגרתיים כמובן, ובייחוד שאנחנו יודעים שאנחנו כרגע נמצאים במצב דחק או פחד מאוד גדול, אנחנו יכולים לברוח לתוך מוזיקה. מדדי מוזיקה שהיא קבועה, שאנחנו אוהבים, שקשורים אלינו, נמצאו כמפחיתים חרדה באופן משמעותי, וכמובן חרדה מפחיתה כאב, מפחידה פחדים, מפחידה טראומות מתמשכות.
ועד כמה, עד כמה את רואה נכונות לעשות שימוש באמת בתרפיה הזו באמצעות המוסיקה?
בהבדל עיקר, כלומר אנחנו, מילים יש להם מגבלה שהן מקובעות, יש להם התחלה, אמצע וסוף. ולמוזיקה יש מימד משחרר, היא נורא טבעית, היא נשארת לפני ואחרי המילים, כלומר אנחנו יודעים היום במחקרים של גם פגיעות מוחיות, שמוזיקה זה הדבר שנשאר לנו שם, וגם לפני שהתינוק מתחיל לדבר, המוזיקה...
כן, אנחנו יודעים שהמוזיקה בעצם מופעלת על ידי חלק מסוים מאוד במוח, שהוא לא הקטע הוורבלי, קטע אחר.
המוזיקה היא היחידה שמחברת בין שתי האונות. אומנות היחידה שמחברת בין שתי האונות, בין החלק של ההבנה ושל הדיבור, ובהיעדר יכולת לדבר מאיזושהי סיבה, או מעייפות, או מחשש לשים מילים ש... מקבלות משמעות אולי יותר מאיימת, מוזיקה יכולה לעקוף לי את המקום הזה ולהיות מימד מאוד מרגיע.
האם המקומות הרשמיים, כמו מרכזי חוסן, כמו מתנסים, עיריות, משתמשים בריפוי במוזיקה, מתייחסים לזה ברצינות, מנסים את זה בדרום? אוקיי.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. טיפול במוזיקה הוא טיפול, הוא תואר שני, נחקר במשך 30 שנה כבר, יש מחקרים, לכן אנחנו מטפל במוזיקה. לא יכול להיות בעל תואר שני, לא בעל תואר שני. אבל מוזיקה היא, דיברנו על להתיידד עם הפחד, נכון? להתיידד עם הפחד זה לקרוא לו בשם, להגיד, אוקיי, לפחד שלי יש שם, איך קוראים לו, נגיד שאני שומע כל הזמן את כל ההזקה, איך אני מתיידדת איתה?
להתיידד עם ההזקה?
להתיידד עם ההזקה. להגיד, אוקיי, כשאני שומעת הזקה, האם זה אומר בהכרח שתמיד יפול לידי טיל? לא. היו כל כך הרבה מקרים ששמעתי הזקה ולא נפל, נכון?
רוב המקרים אולי.
בדיוק. ולכן אני משתמשת ביש. אני אומרת, הסיכוי שיפול טיל קיים, אבל הסיכוי שלא ייפול טיל לידי ושלא האיום לא יהיה ממשי הוא גדול יותר. אני מתייחסת ליש.
אגב, התו של ההזקה הוא...
התו של ההזקה?
התו, דורי מי פסולה. זה סול, נכון?
לסול.
זה הסול, כיוון שהסול... לא, סול זה התו שאומרים עליו, שהוא הכי קומוניקטיבי מבחינתם.
אבל הוא מפחיד נורא.
הוא מפחיד בעוצמה, אבל ב...
הוא מפחיד כי יש גירוי מותנה, נכון? הגירוי... כשאנחנו שומעים אזעקה ביום... כלומר, אנשים שלא חיים שגרה של דחק שומעים אזעקה ביום השואה, אז הם לא נבלים.
זה הכל תלוי בקונוטציה.
הקונוטציה יש הקשר, יש אזעקה, אני צריך להיכנס למקלט, אני צריך, יש איום מעליי, ולכן הטראומה היא טראומה מתמשכת, הפחד הוא פחד משני, פחד נרכש, הוא לא פחד טבעי שיש לילדים בכל גיל, ובאמת, כמו שהזכירו הקודמים שלי שהיו, מערכות התמיכה שלי, ההורים שיקבלו חמצן, מערכות החינוך, העברור, אלה הדברים הכי חשובים כדי שיהיו לי כוחות בזמן אמת.
מאיזה גיל, רק רגע, מאיזה גיל אפשר להתחיל להשתמש בדרך טיפול הזו? או שזה מאפס?
מרגע לידה, מרגע לידה, שוב, כי המוזיקה נורא טבעית. האמא ממלמלת, לפני שהיא מדברת עם התינוק, נכון? יש ממלינג, והאמא עושה לו, יש לנו מוזיקה שם.
לגמרי, לגמרי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אותם ילדים בדרום שמקובצים בממד, אז לבד מהמשחקים, שמציעים לנו שזה יכול מאוד לעזור, את אומרת גם מוזיקה.
גם מוזיקה וגם לצייר את הפחד, לצייר את מה עוזר לי כשאני נורא מפחד. האם יש, להמציא דמות, להמציא בית. עכשיו הבית שלנו פנימה הוא הבית שאף אחד לא יכול לקחת לנו, נכון? גם שנהיה נורא מקובצים וגם שנהיה במקום לא מוגן. מה שיש לנו לא ניתן לקחת, אנחנו מחזקים את הכלים הפנימיים שלנו.
ויש לנו מוזיקה שאנחנו יודעים שהיא זו שתסייע, כשאנחנו מדברים עכשיו אל ציבור מאזינים שרוצים ליישם את ההצעות האלה?
אז זה במקרה, חקרתי בתואר השני שלי, זה ככה. מוזיקה קלאסית היא מוזיקה שיש לה מימדים של הרגעה, היא בקצב הלב, לרוב בין 80 ל-120.
של איזה מלחינים בדרך כלל?
כל מלחין שאתה מתחבר אליו. בדרך כלל מוצרט ובטהובן ובאך יהיו רבל ושופן.
המתקשרים יותר, אלה שהמוזיקה שלהם, כן.
אבל מי שזה לא נגיש לו, מי שיש לו, זה לא מהעולם שלו ולא מחובר אליו, מוזיקה שאתם אוהבים, עם מילים מרגיעות, עדיף בלי מילים, אבל עם מילים מרגיעות, שמקושרת לכם לאירועים, אגב, האירועים הכי שאנחנו הכי מקושרים זה לגיל ההתבגרות שלנו, למקום שבו פיתחנו זהות ושייכות. אם נמצא לנו את הפלייליסט של, שמרגיע אותנו, נשמור אותו.
מה התקופה ההיא? וזה הצעה כבר יותר למבוגרים מאשר לא לילדים.
נכון.
הדה שמואל, תודה רבה לך.
תודה רבה.
פסיכולוגית.
ימים של שקט.
אמן.
ימים של שקט. ואנחנו לסיום עם דוקטור צבי מוזס, שהוא מפורטל בטיפול נט, כי אנחנו רוצים לשמוע איך זה משפיע עלינו, נכון? כאן אין... בדרך כלל, חוץ מאשר במקרים חריגים, אזעקות, ובמרכז או בצפון כרגע, איך זה משפיע על כלל הציבור, המצב הביטחוני הזה? דוקטור צבי מוזס, שלום.
שלום וברכה.
אז תספר לנו, מה זה עושה לנו?
אני חושב שבסך הכל ההשפעה היא רחבה, יש ברור את המעגלים הקרובים יותר, שזה יישובי העוטף וסדירות וכל מי שנמצא בסביבה יותר מופצצת, אבל גם מי שנמצא בתל אביב, בצפון או בכל אזור אחר, מרגיש את זה, כי בסך הכל אנחנו כולנו מחוברים לאותם אמצעי תקשורת, לאותם רשתות חברתיות.
אבל אנחנו יודעים שזה רחוק, זה לא יגיע לכאן, אנחנו יכולים לחוש הזדהות, אבל זה מעורר בנו חרדה, מה, מפני הלא נודע?
קודם כל, חוץ מזה שזה הגיע גם למשמרת, כן, לשרון. והתחושה, ואנחנו קצת בכל זאת אמינוס דברים האלה, זאת אומרת, כל אחד, כל אזור בשעתו, בזמנו, היה חשוף לאירועים כאלה אחרים. זה לא משהו שרחוק מאיתנו. בטח
ב-1991, מי שהיה אז כאן. אבל...
על זה אני מסתמך בזיכרונות שלי, כשאני מנסה להבין מה קורה שם, הייתה פה תחושה שלעולם לא יהיה אותו דבר. שהחיים כמו שהם היו נגמרו. איך הם גורמים לילדים להבין, ולאנשים, שזה מצב זמני, שזה... טוב, זה לא מצב זמני שם, זה 18 שנה.
קודם כל, זו שאלה אם זה מצב זמני או לא, אבל...
זהו, זה מה שעצר אותי.
אבל בוא נגיד, בכל זאת, מניסיוננו הדל, העשיר, הייתי אומר, כן, במדינת ישראל, בכל זאת המצבים משתנים, והאיומים משתנים. אני חושב שקודם כל צריך לתת לילדים לבטא, אבל תמיד יש את ארבעת השלבים האלה שאנחנו אומרים, קודם כל... לזהות את המחשבה לא טובה ואחר כך להעמיד אותה בסימן שאלה. זאת אומרת, אם ילד אומר לעולם לא, זה לא יתפסק, אז קודם כל מעמידים את זה בסימן שאלה.
והפוגות האלה ארוכות לעתים, כמו שהיה בפעם הזאת 3.5 שנים של בסך הכל שקט. זה, מה קורה כשזה חוזר? זה עושה את זה יותר גרוע או יותר קל להתמודד?
שני פנים לעניין. מצד אחד יותר גרוע, כי אופס, חשבתי שזה כבר איננו וזה עוד פעם. מצד שני, כבר עברנו, עובדה שהייתה הפוגה, אז גם תהיה הפוגה.
כן, אז אני רוצה להתמקד לקראת סיום, דוקטור צבי מוזס, בעובדה שאנחנו מתלבטים, וכך גם השאלות שמגיעות אלינו, האם לבוא ולדבר עם הילדים שנמצאים בעורף, כולנו בעורף, אבל אנחנו בעורף היותר רחוק, לבוא ולעורר את זה ביוזמתנו, או להמתין לשאלות של הילדים?
אני חושב ששני הדברים נכונים, זאת אומרת, צריך לדגוע, בעדינות כמובן, לעורר את זה בצורה עדינה, כמובן דרך שאלות, או דרך שיעורי מחנך, או כל אחד עם הכלים שלו, כמובן
נחייה קלעים, בגנים. כי הרי הם נחשפים בטלוויזיה, כשאנחנו מסתכלים כן, בחמש בערב, ובשש בערב, ובשבע, ובשמונה.
אצלי הם לא.
במרבית הבתים, הרעש, של הטלוויזיה ושל המכשירים האחרים, ואם לא, אז האינטרנט וכל הדברים האחרים, הוא חודר לילדים בגילאים שונים, בצורות שונות. זאת אומרת, כולם שומעים פחות או יותר, זה מהדהד. אז אני חושב שקצת לגרות את האפשרות לדבר על זה ולבטא את הרגשות ולהוציא אותם החוצה, היא חשובה.
איך אתה עושה את זה עם ילדים בני 4-5?
שאלה טובה. זאת אומרת, לפני אני שראיתי שמישהי דיברה על אמצעים כל מיני...
מוזיקה. היא דיברה על מוזיקה.
כן, אפשר... שאלה טובה, כי באמת להציף ילדים בנתונים או באינפורמציה לא רלוונטית, זה יכול...
זה מאוד בעייתי. זהו, אז השאלה מה אנחנו אומרים.
בעייתי מבחינתם. אפשר לומר משהו, אפשר לעשות את זה, צריך לשאול באמת את המומחים לעניינים של החינוך הגיל הצעיר, איך עושים את זה בעקיפין, איך מעמידים או מספרים סיפור, או אומרים שמעתי, או יש לי בן דוד, שואלים אפילו שאלות פשוטות.
ואיך אתה?
קרוב משפחה, כן. דרום, והיה אירוע משפחתי, היה יום הולדת, היה חתונה. למישהו יש איזשהו קרובי משפחה בדרום. ודרך זה להתחיל בעדינות לגרות ולראות איפה הילדים נמצאים, האם הם בכלל יודעים. זאת אומרת, קודם כל להוציא מהם...
אם זה מטריד אותם, אם זה מטריד
כן,
אותם
כן,
בכלל.
כן, כן, לראות אם זה מטריד אותם, ובעדינות לבדוק את זה, ואני בטוח שיש ילדים שיקפצו גם בגילי 4-5 ויגידו, כן, משהו שמענו, ויתחילו לדבר, וברגע שהם מתחילים לדבר, אז אפשר לעשות עם זה
ומה
משהו.
ומה באשר למבוגרים? ומה באשר למבוגרים? איך מפחידים את החשש?
איך מפחידים אותם?
מפחידים, מפחידים, לא לבלבל אותי.
אבל כבר כתב זה מיכאל שאלוהים מרחם על ילדי הגן, אבל על הגדולים פחות.
כן.
נו, אז מה עושים עם הגדולים?
זאת שאלה טובה, כי באמת עם הגדולים אין לנו את המסגרות הנכונות או האפשריות לעבוד על זה, אז אפשר לעשות את זה בכל מיני כלים של חוגים, אני לא יודע מה זה. זאת אומרת, זו באמת שאלה טובה, האם מבוגרים נגישים לאיזשהו אמצעי חינוך או טיפול, זה באמת שאלה טובה.
אתה חושב שזה הרצוי לפחות את זה יעשו, יסייעו להם ללמוד איך להתמודד ולעזור לילדים שלהם להתמודד?
אני חושב שכן, למשל נניח במקומות עבודה להביא מרצה או במתנסים או בכל מיני דברים כאלה קהילתיים, להביא מרצים על הנושא הזה בתחום הזה, כל מיני פסיכולוגים.
ואולי להסביר להם שהם פשוט צריכים להיות אחראים ומבוגרים ובוגרים כדי להתמודד עם זה מול הילדים שלהם. אנחנו מאוד מודים לך, דוקטור צבי מוזס, מפורטל בטיפולט. וכאן אנחנו... שלום, שלום. וכאן הגענו לסיומה של התוכנית שלנו היום. תודה לכן איתך ולגיא פלוויאן, שסייעו לנו במהלך השעה הזו. והנה, הנה, מה יעשה לה ויובל אביבי. כבר מגיעים עם כל הספרים המעניינים. קצת התנחת, של שעה של התנחת, אחרי הנושא הכל כך
כן,
קרוב
שדיברנו
פה עכשיו.
לפחות אם בממד שיקראו ספר טוב, את אומרת.
ואנחנו ניפגש מחר ב-11 בבוקר בתוכנית רק שאלה. ומחר,
מחר?
ה-1 באפריל, במעבר
יאללה,
חד,
אנחנו
נדבר על הומור ומה זה נצחק.
יאללה.
אבל זה מחר, היום אתה יכול עוד לרדת.
אני יכול להיות עצוב?
עדיין. ביי ביי.
יבשו עינינו מדמעות ופינו כבר נותרי לבליקות מה עוד מבקש אמור מה עוד כמעט ביקשנו לנו את הכל את הגשם תרבר איתו ובאביב בזר לנו פרחים ותן שיחזור שוב לביתו יותר מזה אנחנו לא צריכים קראנו אלף צלקות עמוק בפנים הסתרנו הנחה כבר יפשו עינינו מלבכות אמור שכבר למדנו בנבחן את הגשם תן רק בטינו ובאביב בזר לנו פרחים ותן לניות שנית איתו יותר מזה אנחנו לא צריכים
החדשות, מה שכרוך